לרדיו אורנים 103.6 FM, תחנת הרדיו של מכללת אורנים. חפשו אותנו באינטרנט, רדיו אורנים.
שלום לכם, ברוכים הבאים לעוד פרק מיוחד בפודקאסט שלנו, טניה לחיים. ואני מתכבד היום לעוד פודקאסט מיוחד בעקבות התגובות החמות מהפעם הקודמת שאירחתי את הרבנים החשובים, הרב דברוסקין והרב אורי גמסון, והזמנתי אותם שוב כדי לשאול אותם גם שאלות שקיבלתי מאנשים בפרטי, וגם לפתוח נושאים חדשים, ואני בטוח שיהיה גם מעניין גם היום. אז אני מאחל לכולם האזנה נעימה, ומזמין אתכם להצטרף אלינו. אז ניגש ישר ולעניין. הנושא שרציתי לדבר עליו היום, זה נושא מעניין ומאתגר, שמופיע בסוף פרק א' בספר התניא, שלא כל כך מדברים עליו, הוא כאילו מובלע בסיום הפרק, ו... כשאתה מחפש איפה מדברים עליו, אז זה כזה צריך לחפש טוב טוב בספרים. והאמת, שנדרשתי לשאלה הזאת אחרי שהקשבתי לשיעור של הרב דברוסקין בספר התניא, והרב ככה התייחס לזה שם, וזה העלה לי את השאלה עוד יותר, אמרתי, אני אשאל את הרב באופן ישיר. בסוף פרק א', אדמור זה כן עושה השוואה בנפש בעמית של יהודי לבין גויים. והוא אומר שגם מידות טובות שבטבע כל ישראל, באות ממנה, מאותה נפש בעמית, כמו רחמנות וגמילות חסדים. ואת הפרק הוא מסיים ואומר, ונפשו תומות עובדי גילולים, אין בהם טוב כלל, והוא מביא שם ציטוט, וכל טיבו דאבדין, אומות עובדי גילולים, אינם עושים אלא להתייהר. זאת אומרת, שבנפשות של גויים אין שום טוב כלל. אצל יהודי, אפילו הטוב שלו יכול להגיע מקליפת נוגה, מהנפש בעמית, אבל גויים שמשלוש קליפות הטמאות, אין בהם טוב כלל. והשאלה המתבקשת זה, איך אפשר להגיד, או האם אפשר להגיד, על גויים שאין בהם טוב כלל? זאת אומרת, מה, אין בהם שום טוב? יבוא בן אדם, אם נלך לצורך הדוגמה, מגיע בן אדם שהתגייר, ויש לו אמא שהוא מכיר אותה, והוא יודע שהיא, זה דוגמה מערב אורי. הוא מכיר אותה שהיא עשתה איתו הרבה טוב, הרבה חסד במהלך החיים, אז מה, אין בהם טוב כלל? איפה, זה שאלה שהיא גם כללית וגם פרטית. באופן כללי, איך מגדירים את היחס לגויים, מול יהודים, ויהודים מה זה? זה גזע אחר, גזע עליון, מה זה משהו מיוחד? לגוי אין טוב, איך מסבירים את כל הנושא הזה? אני אשמח לשמוע.
שלום למאזינים, שאלה מתבקשת מאוד. פירוש הדברים כך, עלינו להגדיר קודם מה זה אומות העולם, ועלינו להגדיר מה זה טוב. אומות העולם מתכוונים כרגע באופן הכללי אומות העולם בתור כלל. למדנו בתניה שיש טוב קליפת נוגה, וג' קליפות הטמאות. ג' קליפות הטמאות זה דברים שהם אי אפשר לעשות מהם כרגע מאכל. יש קליפה שאפשר על ידי בישול ואפייה ליצור ממנה ויטמינים ודברים טובים מאוד. יש דברים שאי אפשר לאכול אותם לחלוטין. יש להם מטרה, הם שומרים, אבל אני לא רואה בהם את הטוב הגלוי כרגע. ויש דבר שהוא טוב. ניקח דוגמה, פרי, קליפת תפוח או קליפת אגוז קוקוס. אני לא רואה בזה את הטוב. אז מה המטרה של אותו קליפה? יש לה מטרה מאוד חיובית וטובה. היא שומרת על הפרי. אבל הקליפה לכשעצמה, אני כרגע לא רואה בה את הטוב. כשמדברים על אומות העולם בכלל, מדברים שאומות העולם מלבד חסידי אומות העולם, שברוך השם בימינו אנו יש הרבה חסידי אומות העולם שמקיימים שבע מצוות בני נוח כי זה רצון השם, אותם אלו הם בפירוש יש בהם טוב ולא עליהם המדובר בתניה. בתניה מדובר על אומות העולם בכלל, אלו שאינם מקיימים שבע מצוות בני נוח ובהם אין מושג של טוב. אצלהם יש להם עניין אחר של את השאלה למה הם נוצרו אם אין בהם שום טוב כלל. השאלה הזאת אנחנו צריכים לדבר עליה בכלל, למה נוצר מושג של רע שאין בזה טוב כלל. מה פירוש, זה שלב א', שלב ב', מה פירוש טוב? מה הכוונה טוב? ישנם דברים שהם חיוביים. טוב הכוונה לומר דבר שהוא נקי, שהוא מזוקק, שיש בו טוב מצד עצמו. כלומר, כל פעם שאדם עושה דבר מסוים ויש לו בזה כוונות ואינטרסים, זה חיובי, אבל זה לא טוב מוחלט. טוב מוחלט שמדובר עליו בתניא, כוונת הדברים, האם אפשר לעשות דבר ללא שום אינטרס לחלוטין? אדם רגיל, כל דבר שהוא עושה נובע מאיזה חשבון. יהודי, יש לו את היכולות להגיע לעשות דברים ללא אינטרסים. גוי רגיל, שלא עבד על עצמו להיות מחסידי אומות העולם, אז הגישה שלו לחיים כל דבר, מה יצא לי מזה? ישאל השואל, ואצל עם ישראל אנחנו לא רואים דברים כאלו? אנחנו כרגע לא מדברים מה קורה בפועל. אנחנו מדברים על הפוטנציאל האנושי. הפוטנציאל האנושי הרווח ביהודי, מכיוון ששורשו משם הוויה, שלמדנו בספרי הקבלה שההבדל בין שם הוויה לשם אלוקים, ששם אלוקים הוא מגן ונרתיק והוא אמצעי לשם הוויה, ושם הוויה זה המטרה בעצמה, כל מי שנברא מאמצעי ולא מהמטרה, בכל הכוונות הטובות שלו יהיה לו מאוד קשה לעשות דבר טוב אמיתי מוחלט. מי שנברא מהמטרה בעצמה, כלומר הוא התכלית של הדברים, יש בו את יכולת הבחירה אם הוא רוצה להתאמץ ולעשות דבר ללא שום אינטרסים. לסיכום, כוונת אדמור הזקן לחדד מה זה טוב ומה זה רע. טוב אמיתי זה יכולת לעשות דבר ללא שום אינטרסים. זה בעיקר שייך אצל יהודים. יוצא מן הכלל אומות העולם, כשמדברים על אומות העולם בוא נזכר, יש לנו אומות העולם כמה ביליוני אנשים.
לאחרונה הרב יצא מדד חדש, 8 מיליארד בני אדם כרגע.
יפה.
עלינו.
8 מיליארד בני אדם, מתוכם יש רבים 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 שהם חסידי אומות העולם, יש בהם את היכולת לעשות כן טוב, לחשוב על אותו נקודה פנימית, ואותם אלו הם באמת מקליפת נוגה. הם עבדו על עצמם ועשו עבודה
וקיבלו. רגע, אז אם הרב כבר מזכיר קליפת נוגה, אז הנפש הבאמית של יהודי היא גם מקליפת נוגה.
כן.
ושם כתוב שגם מידות טובות באות ממנה, זה אומר שיש בה טוב, טוב מוחלט, כמו שהרב הגדיר את זה מקודם?
לא, לא, לא.
גם לא. שם הרי זה לא טוב
יפה,
מוחלט.
אצל יהודי אבל יש יכולת מצד הנפש האלוקית, ששורשה בקדושה בשם הוויה, להגיע לטוב מוחלט.
אבל הוא משווה אותם לנפש הבאמית, לא לנפש האלוקית.
לא, לא, לא. אדמור הזקן לא אומר שכל מעשה של יהודי הוא ללא אינטרסים. לא זה מה שהוא אומר. הוא אומר שליהודי יש יכולת לעשות דברים מוחלטים טובים בעצם.
אבל מצד הנפש הבאמית.
הנפש הבאמית שלו יכולה גם להגיע למקום כזה. הוא יכול להגיע למקום כזה גם. אפילו מצד הנפש הבאמית שלו, איות, ויש לו נפש אלוקית שבאה משם הוויה, גם הנפש הבאמית שלו יכולה להיגרר ולהיות תפל לנפש האלוקית, ולעשות מעשה ללא אינטרסים שזה טוב מוחלט. גוי, בדיוק הפוך, יכול לצאת מהמקום שלו הרווח, שבמקום הרווח הוא נברא ממקום של אמצעי, והוא יכול להתרומם ולהתאמץ, וגם, אבל זה מיעוט, ביחס ל8 ביליון אנשים, אותם אלו שעושים דברים ללא אינטרסים, מכיוון שבמהות שלהם, ומהות העולם, שהאדם חושב מה ייצא לי מזה, ולמי שאין נפש אלוקית גלויה, הוא לא יכול לא לשאול את השאלה לא מה ייצא לי מזה. אם הוא מצליח לא לשאול את השאלה הזאת, כלומר שהוא יתרומם לדרגת חסידי אומות העולם, ובמילא הוא יתרומם ואז יש לו. גם אז עדיין יש הבדל בין יהודי
לחסידי אומות העולם. מאיפה מגיע החילוק הזה?
אם אני יכול רגע להתפרץ פנימה.
בבקשה.
יש אישור.
כן, יש אישור. אני חושב שמה שהרב אומר, חסרה פה איזושהי הקדמה. ספר התניא הוא לא ספר סוציולוגיה. אין לו, אין לו, אין לו, אין לו עכשיו איזשהו יומרה סוציולוגית להגדיר כרגע פילוח של תכונות נפש של אומות כאלה או אחרות. לספר התניא יש הגדרה, יש יעד, שהוא יעד של מפת דרכים לעבודה. עבור מי? עבור יהודים. אין לו עניין לדבר על גויים בבטניה. הם בסך הכל נכנסים כאן כדי לחדד את, את, את רשימת המטלות שנמצאת על היהודי. עכשיו, בתור מי שלמד טניה בגיל יחסית מבוגר, לא מבוגר, הייתי נער צעיר, אבל פרק א' הוא אחד הפרקים הכי טראומטיים שיכולים לקרות. דיברנו על זה פעם הרב. אתה מפנטס שאתה צדיק, בגלל שעשית איזה מצווה אחת וככה שחררת לקדוש ברוך הוא מכל הלב והנשמה, או שמנעת עצמך מלהגיד לשון הרע, ואז הוא אומר לך, שים את עצמך במקום הנכון.
עדיין לא התחלת לעבוד.
עוד לא התחלת לעבוד, יש לך פה מפת דרכים. הוא לא מגיע כדי לרדת עליך, זאת לא המטרה שלו, אלא כדי לסרטט לך מפת דרכים
ברורה. נו, אז מה הוא מכניס פתאום את הגוי פתאום?
שנייה. מה שהרב אומר בעצם, זה שעל האג'נדה הזאת של לסרטט מפת דרכים ברורה לאן אתה צריך להגיע, ותדע לך שמעשה כזה או אחר לא משנה את המהות, אלא על האג'נדה הזאת נכנסת גם ההשוואה לגויים. תסתכל על הגויים, הם עושים דברים מדהימים, מדהימים. אנשים באמת, אנשים טובים ויקרים ונהדרים, אבל זה לא מה שנדרש ממך. ממך, בשבילך, הדבר הזה הוא שלוש קליפות התמרות. עכשיו, היה פילוסוף דני, סליחה שאני ככה מכניס יפיפותו של יפת, אבל היה פילוסוף דני, סרן קיריקובו.
ידעתי פשוט שהנושא הזה נוגע לכם.
הוא חיבר חיבור על אברהם אבינו, והוא שם מצייר שלושה מעגלים של פעולות אנושיות. פעולות שהן פעולות שאי אפשר להגדיר אותן כפעולות, פעולות נצרכות לחיי האנושות, פעולות שהן פעולות מוסריות. אבל אברהם אבינו, במעשה העקדה, בעצם סרטט יעד חדש, שזה פעולות שהן פעולות שאין להן היגיון, אין להם, אתה לא יכול להגדיר אותם כפעולות טובות או מועילות או נצרכות, אלא הם פעולות אלוקיות בלבד. ככה אותו אדם שהוא לא יהודי מגדיר את הדברים, שיר הלל לאברהם אבינו. עכשיו, מה היה אצל אברהם אבינו? אברהם אבינו היה בעצם אדם שבגיל 100 נולד לו בן, והוא מוכן לקחת את הבן הזה ולהקריב אותו נגד כל היגיון, נגד כל אמונה, נגד כל טבע, נגד כל דבר אפשרי. למה? רק בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר. בעצם באים ליהודי ואומרים לו, אתה רואה את הדבר הזה? אם הרב דיבר על אינטרסים בליקוטי שיחות חלק ב', הרב בא ואומר, גם אינטרס של, גם אמירה של טוב מותי מחיי, היא גם כן סוג של אינטרס. אצל אברהם אבינו הכל היה נקי. נקי. ובעצם, אדמור הזה כן מציב את הרף העליון הזה כרף שמתחתיו הכל מוגדר כג' קליפות הטמעות. כי אתה בעצם מכניס את הישות שלך.
אז כאן אני רוצה לשאול שתי שאלות ברשותך.
רגע.
זה לא הרף, לא ג' קליפות הטמעות, זה אתה יורד מהשליחות שלך. שליחות של יהודים
מצד
נשמע.
טוב זה כשאתה מחובר למקור הטוב, זה הקדוש ברוך
הוא ומחובר בלי אינטרס. מה שהרב אומר שטוב ורע זה לא הגדרות כמו שאנחנו מגדירים היום טוב ורע. גם הרב אמר את זה קודם. אלא טוב ורע זה אלוקי או לא אלוקי.
רגע, קודם כל הרמב״ם בתחילת מורה נבוכים מדבר על זה, שטוב ורע זה הגדרות סובייקטיביות ולא אובייקטיביות. לזה היה האסון של עץ הדעת טוב ורע. לפני כן היה אמת ושקר, כך הוא כותב הרמב״ם. שזה הגדרות אובייקטיביות, אחר כך זה נהיה סובייקטיבי, בהתאם לפעולות, לאדם וכו' וכו'.
אז לפי זה יכול להיות שמה שקוראים היום טוב, זה באמת כולם אנשים טובים והכל בסדר. אבל פה באמת רציתי לשאול שתי שאלות בעניין הזה. אחד, מה שהרב אמר קודם גם על חסידי אומות העולם. אז לפי זה יוצא שהטוב הסובייקטיבי הזה יכול ללכת גם על חסידי אומות העולם, כמו שהרב אמר. השאלה היא איפה, האם ההגדרה... ולפי מה שאתה אמרת, הרב אורי, אז ג' קליפות הטמעות זה כל מי שלא יהודי. כי זה, או שיש לו נפש אלוקית ואז הוא מוגדר כאלוקי, טוב שווה אלוקי, או שאין לו והוא לא מוגדר כאלוקי. אז איפה חסידי אומות העולם נכנסים פתאום ונהיים בהגדרה של כן אלוקי?
כוח העשייה שלהם הם יכולים להפוך לקליפת נוגה, אבל לא להישאר בג' קליפות הטמאות.
אז יש להם יכולת כזאת להשתנות?
קודם כל, מה זה חסיד אומות העולם? אומר הרמב״ם חסיד אומות העולם.
זה לא פשוט.
ברור.
לפי מה שהרמב״ם אמר כאן, זה היה נשמע פשוט.
הלוואי שאני אהיה חסיד אומות העולם.
לא, אבל זה היה נשמע שכל מי שמקיים שבע מצוות בני נוח.
סליחה, לא, מה פתאום?
בסדר, הגזמתי קצת. סליחה הרב, קצת חרגתי. השעה מאוחרת, הרב.
לא, אבל זה היה נשמע שכל מי שמקיים שבע מצוות בנוח, אז הוא חסיד אומות העולם.
כי זה צו אלוקי, ולא בגלל ההיגיון מכריח.
אז פתאום הנשמה שלו הופכת משלוש קליפת נוגה לקליפת נוגה?
למה לא?
לא יודע, זה נשמע לחידוש, כי קליפת נוגה זה אצל יהודי.
לא, הוא מקבל את הטוב שבנוגה. למה לא?
זה מוביל אותי לשאלה האמת כללית, שזו השאלה שאתה נשאלתי לשאול קודם.
לא, השאלה היא אחרת, יהושע, סליחה שאני... זה, השאלה אתה יכולת לשאול. למה בכלל זה קליפה? אז תגיד שהוא כבר השתיק ליהודי, תגיד שהוא כבר חתיכת יהודי.
אז על זה כתב אדמו"ר הזקן, יש מהדורה כמה של איגרת התשובה של אדמו"ר הזקן, והוא כותב והצטט את לשונו. נפלינו אנחנו עמו בני ישראל, מכל העם אומות העולם עובדי כוכבים ומזלות. שאפילו חסידיהם ההולכים בדרכי יושר, חסיד אומות העולם נקרא, ולא נעקר שם אומות העולם ממנו. אם היותו נקרא חסיד, ובאחינו בני ישראל הוא להפך, שאפילו הוא רשע בשם ישראל יכונה פושעי ישראל. עד כאן סוף ציטוט. כלומר, חסידי אומות העולם, יש לך הכלל ואתה יוצא מן הכלל. הכלל שהוא בקליפה, אז הוא יוצא מן הכלל. ואתה שהוא יוצא מן הכלל. הוא יוצא מן הכלל, לא להיות ללא רצון לעשות משהו בשביל עצמי. להיות נקי, זה יוצא מן הכלל אצל אומות העולם. אצל יהודי, על הצאת מן הכלל זה להיות פושע ישראל. בעצם, מצד נשמתו הוא רוצה לתת ולהתמסר, לעשות את הדברים הכי טובים. אבל קורה לפעמים שהוא יוצא מן הכלל. כי יהודי דבוק בהשם, יהודי ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם. זה לא בא חס ושלום לזלזל בשום גוי. זה כמו שאנחנו לא מזלזלים ברגליים או בידיים. יש לב ויש ידיים ורגליים. הידיים והרגליים הם איברים חשובים ביותר. ואם אין ידיים ורגליים, זה, זה, זה דבר מאוד מאוד בעייתי. לכל אחד יש בעולם את המטרה של השם, כך הוא נברא. לגוי יש מטרה וליהודי יש מטרה. הספר לא בא לבזות בשום פני ואופן. הוא בא להעמיד דברים על דיוקם, כמו שאמר הרב אורי. מה נדרש מיהודי ומה נדרש מאומות העולם? מה הדרישה?
אז אם כבר מעמידים דברים על דיוקם, אז איפה נכנס בעצם ההגדרה של גוי, כלפי עצמו נגיד, לא עכשיו בהשוואה ליהודים, אני שואל כי שמעתי נגיד פעם ביור, לא יודע מה המקור שלו, אבל ראיתי אותו גם כתוב איפה שהוא האמת, לא זוכר כרגע איפה, שמה שאדמור זה כן מתחיל בפרק ב', כתוב, הנפש השנית בישראל היא חלק אלוקה עם על ממש. אז יש כאלה שרוצים לפרש ואומרים שהנפש השנית, יש ליהודי ולגוי, הרי הוא סיים את פרק א' ביהודי וגוי, אז ליהודי ולגוי יש נפש אחת מצד הקליפה, שאצל גוי מגיעים מקליפות הטמאות ואצל יהודי מקליפת נוגה, והנפש השנית, סלש, ליהודי ולגוי, אז בישראל היא חלק אלוקה יום העל ממש. ואצל הגוי יש לו גם נפש שנית. השאלה, אם הרב שמע על הפירוש הזה, ואם בכלל, האם לגוי יש גם סוג של נפש אלוקית שונה? זאת אומרת, האם מה שהרב אמר, גדיר קודם, זה הגדרה, מקווה שהשאלה שלי מובנת. זאת אומרת, האם לגוי יש עוד נשמה? האם גוי, זה גם שאלה שהיא משליחה על שאלות אחרות. האם הוא נהנש על דברים שהוא עושה? האם יש לו עולם הבא? או כל מיני דברים? איפה הנשמה של לגוי נכנסת בכל המציאות האלוקית?
ודאי שיש לו עולם הבא. חסידי אומות העולם, שבע מצוות...
כתוב ברמב"ם.
לא, אבל לא חסידי אומות העולם. יש להם גיהנום? מה יש להם?
מה השאלה? ודאי שכן.
השאלה אם הם בהגדרות האלה. אם הם לא בהגדרות.
כל בריאה יש לה שליחות אלוקית בעולם. מי שיש לו שליחות, יש לו שכר ועונש. הם נשלחו לעולם בשליחות. והשליחות שלהם מדורשת מהם עבודה. ברגע שעושים את העבודה, הם מקבלים שכר והפכו. כל אדם שיש לו
בריאה יש לו שליחות. כשאתם מענישים מישהו, זה כי היה לו אפשרות לבחור משהו אחר. אז יש לו עוד נשמה כמו יהודי שיש לו בחירה בנפש אלוקית.
יש לו שכל ויש לו חיות אלוקית שמחיה אותו. שבאמצעות השכל והחיות האלוקית שמחיה אותו, היא לא נפש אלוקית במובן שחלק אלוקה ממעל ממש. אבל למה אתה צריך להגיע לאומות העולם? ולבעלי חיים, ולדומם צומח ולחי, יש חיות אלוקית? התשובה כן, אבל לא אבל נפש... בניגוד אבל לא חלק אלוקה ממעל ממש, המדובר בטניה.
בניגוד אליהם, כלפי גויים כן אפשר לבוא בטענה. דוגמה, כן, היה...
יש להם בחירה.
כי יש להם בחירה, גם לגויים יש בחירה.
שבע מצוות בני נוח, שזה כולל המון. כן. שבע מצוות בני נוח, זה כולל המון המון פרטים בחיי האדם.
יש להם בחירה. היה בשנות החפים, בשנות ה-60, היה פסיכולוג יהודי, סטנלי מילגרם.
עכשיו ציטוט מפסיכולוג יהודי, זה טוב. עכשיו ציטוט מפסיכולוג יהודי, כשמדברים על גויים, זה טוב.
שהוא רצה לבדוק את הטענה של היה אז משפט אייכמן, עם אח שמו, שטען שהוא בסך הכל בורי קטן במערכת, הוא בסך הכל מילא פקודות. אז הוא רצה לבדוק האם זה דבר נכון, והיו לו כל מיני מסקנות בנוגע ליכולת בחירה של בני אדם במצבים מסוימים. זה ברור שחסידות שוללת את 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 המקום הזה של בן אדם אין בחירה. בן אדם נוצר כיצור תבוני כדי למרוד, כדי שכשבאים ואומרים לו איקס הוא יחשוב על זה, וזה ותבונה יש גם בכל המין האנושי. אין דבר כזה שלבן אדם אין תבונה.
בלי שום ספק.
הטענה של הנאצים ימח שמם וזכרם היא לא טענה קבילה. מה אתם רוצים? אמרו לנו, סליחה, היית צריך לחשוב אם זה מקובל עליך או לא.
השאלה בגדול היא, האם לנשמה של גוי, האם היהדות נותנת לו, כמו ספר עבודה שיש ליהודי בתניה, האם יש ספר עבודה לגוי מבחינת היהדות, חוץ משבע מצוות בני נוח?
מה זה חוץ?
או שזה ה...
אתה יודע כמה זה כולל שבע מצוות בני נוח?
ספרים שלמים נכתבו על זה.
לא רק זה, זה כל דבר שקשור עם יישובו של עולם. כל דבר שהוא עושה למען האנושות, להועיל, לתקן, לשפר, כל דבר שקשור עם צדקה וחסד, עם גמילות חסדים. לא לגנוב, לא לגזול, זה...
אחדות השם.
רוב היום, רוב היום של הגוי, יש לו שליחות מה לעשות. אין לו בחירה.
ועם כל זה אין בהם טוב כלל.
אנחנו ישבנו בהתוועדות עם רב נוסן גורארי, שהיה שליח בבופלו, הוא היה נותן הרצאות באופן רסמי, באוניברסיטה בבופלו, והוא שאל את הרב, הרי יושבים בהרצאות כל מיני אנשים, הוא לא יכול ללמד תורה, לא מלמדים תורה למי שאינם יהודים. אז הרב אמר לו, מה זאת אומרת? שילמד חסידות, אחדות השם. הוא סיפר שפעם בסוף איזה קורס הגיע אליו איזה סטודנטית לא יהודיה, אמרה לו שהכל היא קיבלה חוץ מהקונספט של אדם קדמן. ככה היא קרא לזה.
שזה דרגה באלוקות, אדם קדמון.
אבל מה, אתה יכול להעסיק אותם יום שלם רק עם השבע מצוות נוח שיש להם.
מה השאלה? צריך להגדיר את הדברים. אדמור הזקן בא להפליא את המלה של היהודי ובא לומר גם מה השליחות של בני נוח. המשיח יטפל עם כל הגויים וירומם אותם. אין ביהדות שום לג לשליחות הפנימית של הגוי. יש רק הצבת יעדים ברורה. מה התפקיד של היהודי ומה התפקיד של הגוי? יצור אלוקי נברא בידי השם ויש לו חיות אלוקית. זה פשוט להגדיר את הדברים נכון, כדי לדעת מה הדרישה שנדרש, מה יהודי כרגע, מה נדרש מגוי.
טוב, אוקיי. האמת, נשמע לי שיש עוד מה לדבר בנושא הזה, ועוד מה להרחיב בכלל, נשמתו של הגוי, תפקידו של הגוי, השאלה עד כמה אנחנו צריכים להרחיב בזה, אם בכלל.
אנחנו צריכים לדבר ליהודים.
בעזרת השם, שיהיה דרישה מאומות העולם, וכנראה יש דרישה...
לפודקאסטים.
היום יש גישה מאוד חזקה, אנשים רוצים ככה להתחבר, בפרט בארץ, אנשים רוצים לעשות שיח תרבותי משותף, בין האומות השונות שנמצאות בארץ.
בעזרת השם, נגיע לזה בקרוב.
אמן, אמן, תודה רבה, יישר כוח. ואני פונה גם כאן למאזינים ולצופים, אם יש שאלות, אפשר להעביר, ואולי נדבר עליהם גם בפרקים הבאים. שיהיה בשורות טובות, תודה רבה, יישר כוח.